שלום לכם, אנחנו ממשיכים בלימודנו את הקונטרס צו וזהווז, יומנו של אדמו"ר, האדמו"ר פיאסצ'נה. בפעם הקודמת העמקנו באות י"ט בקונטרס, שבו האדמו"ר מספר שהוא נכנס בשנת 40 למי חיי, וראינו ככה איך הוא מבין שזה הגיע זמן הירידה שלי, אני מתחיל להזדקן, רק עכשיו נזכרתי ככה לעבוד השם, ובעצם גם תמיד אני רציתי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כאילו זמנים של התעוררות, והם לא כל כך, והנה עובדה שהם לא הצליחו להתמיד, אבל בכל זאת אני לא מתייאש, ואני אנסה לתקן את עצמי, אומר האדמו"ר, ואז הוא מנסה למצוא מה הנקודה שאותה הוא רוצה. וראינו שבעצם הוא לא כל כך מסביר מה בפועל הנקודה בסוף. זאת אומרת, הוא מאוד משתף בחיבוטי הנפש ובתהליך, זה עוד מופתית במובן הזה שהיא משתפת בתהליך שהאדמו"ר עובר ממש בתוך המילים עצמה, אבל בסופו של דבר הוא אומר, רק אחת חסרה, נשמה חסרה, והוא רוצה להיות יהודי, אבל הוא לא אומר מה זה אומר. היום אנחנו הולכים לחרוג קצת ממנהגנו ולדבר באופן כללי יותר על אותה שנה, על שנת ה-40 לחייו של אדמו"ר פיאסצ'נה, אותה תקופה, אזור שנת 1928-1930, שבשנה הזאת יקרו כמה וכמה דברים שאני חושב שאם נחבר אותם ביחד, אז נוכל ככה לראות תמונה יותר שלמה של התהליך הנפשי וגם המעשי שאדמו"ר פיאסצ'נה עובר בשנים האלה. אני מזכיר, אנחנו נמצאים כמה וכמה שנים לפני פרוץ מלחמת העולם באירופה והשואה, ונמצאים אחרי מלחמת העולם הראשונה, זמן שהוא יחסית פריחה תרבותית וכולי בפולין, ואז מגיע שנת 1929 ויש משבר כלכלי גדול כידוע בכל העולם כולו. המשבר הזה כמובן לא פוסח גם על עולם התורה וגם על עולם הדתי, גם על עולמה של היהודים בפולין ובכלל. דוגמה לדבר, באספת רבנים שהתקיימה ב-1931, היא מוזכרת בירחון הכרם של הישיבה, זה הירחון של ישיבת דעת משה, שיצא יצא לו כמה מהדורות, אז במהדורת במחברת ב' אדר ניסן של תרצ"ה, אז שם האדמו"ר מדבר על התמיכה הכלכלית בישיבות, ואומר דא עקא שגם מוספר המועד הזה לא התרחק, לא התחזק כולו ממועד אנשי פולין, רק עם המועד שבא מאמריקה, ועתה, עכשיו אנחנו שנת 1931, נדוות אמריקה פסקה, עומדות הישיבות להיסגר חס ושלום, וכל היהדות בפולין עומדת חס ושלום בסכנה, והם יסוד ועמידת כל בית ישראל. כן, יש משבר כלכלי גדול, זה מצטרף לדברים שנראה בהמשך הקונטרס על מצב לא קל שאנשים מתאבדים, פוגעים בעצמם, זה קרה כנראה קצת לפני זה, אבל זה ככה מצטרף. ולאותו משבר כלכלי יש השפעה ישירה על הישיבות. לא רק ההשפעה שאדמו"ר מדבר עליה באותה אספה של החוסר בכסף, של המשבר כלכלי שפוגע בניהול הישיבה, ופה המקום לציין שישיבתו של אדמו"ר פיאסצ'נה, ישיבת דעת משה, הייתה ישיבה גדולה ומשמעותית החל מהשלם השנים, אנחנו נגיע לזה, והישיבה הזו דרשה מהאדמו"ר הרבה הרבה משאבים וכוחות וזמן לניהול ולאיסוף הכסף שלה. יש מכתב שהוא כותב לקהילה בפיאסצ'נה שהוא מבקש כסף. יש סיפור יפה ששמעתי מיעקב גישד. יעקב גישד הוא הבן של רובן גישד. רובן גישד היה חסיד עשיר של האדמו"ר כשהוא היה בפולין, אחרי זה עלה לארץ, אני מקים מקריית אתא, והוא סיפר, כן, יעקב גישי סיפר על אבא שלו, שיום אחד הגיע אליו האדמו"ר, ואמר לו שהוא צריך הלוואה בסכום כסף מכובד בשביל הישיבה. אז האדמו"ר, אז רובן גישי, החסיד, אמר לו, בוודאי אני אתן לאדמו"ר הלוואה, רק אני מבקש שהאדמו"ר יהיה הערב שלי להלוואה, להחזרת הלוואה, והאדמו"ר אמר שכן, והם חתמו, והוא הלווה לו את הכסף. ואז מספר יעקב גישייד שאבא שלו אמר שהוא הרגיש רע מאוד עם זה, שהוא שם את האדמו"ר כערב שלו, והוא החליט שהוא כן, שהוא, זה מה שאני חושב, עבד לווה לאיש מלווה, אני כאילו אתה כמו העבד שלי. אני ככה עשיתי לאדמור, והוא הלך לאדמור ואמר לו שהוא מוותר את העבור, הוא קרא את, את, את השטר חוב, והוא ויתר על, על החוב שיש לו לאדמור. זה סיפור יפה על, על החסיד, וגם זה סיפור שמזכיר או מלמד עד כמה האדמור התעסק באיסוף הכספים ובעול הכלכלי של הישיבה. בכל אופן, אז זו כמובן השפעה ישירה, אבל הייתה לזה השפעה גם, אפשר לומר, סוג של ישירה, שהמשבר הכלכלי גרם לזה שצעירים עזבו את הישיבות. מגיע בן אדם, לומד בישיבה, ולימוד בישיבה, כידוע, לא מכניס יותר מדי כסף, והצעירים האלה צריכים אותם בבית, שיפרנסו את המשפחות, שמשפחות שלהם, וכך תופעה שמתוארת, כל מי שלומד חובת תלמידים שם לב אליה, תופעה של עזיבת, של עזיבה של הישיבות, והאדמו"ר מתאר ומתמודד איתה, גם מדבר על, על, על לנסות לשכנע את, את התלמידים להישאר בישיבה, וגם ליחס הנכון כלפי התלמידים שעוזבים את הישיבה, וגם היחס הנכון לתת תלמידים שעוזבים את הישיבה, איך הם צריכים להתייחס לעצמה. זו הייתה תופעה, אולי זה קצת מרחיק לכת, אבל אפשר לומר באיזושהי צורה שבעצם המשבר הכלכלי הוא סוג של זרז שבגינו נכתב אפילו הספר. ודאי שהוא השפיע, כן, עזיבת הדת ועזיבת הישיבות היא הייתה נקודה בעלת משמעות. אני אתן לזה דוגמה מתוך חובת תלמידים. הנה, אף עיני עבודה יפתוחה, ואמרו, העיתים נשתנו, והעת הזאת אין צריכים לזרד דיור במצווה. לא, סליחה, לא זה. הנה. אם חס ושלום, היו לך מניעות חזקות כל כך שלא יכולת לעמוד בהם, ולא יכולת להישאר בין תורה בלבד. אם חס ושלום נאנסת לעזוב את הישיבה ולצאת לשוק, למסחר ומלאכה, בעודך בחור. באיזה סיטואציה מדובר? אין ברירה. יש אנשים שלא היה להם ברירה, תלמידים, צעירים, שלא היה להם ברירה, והם היו צריכים לצאת לשוק ולעבוד. וגם אז, אל תתייאש, חס ושלום, מניעות יהודי בלב שלם, והאדמור מחזק גם אותו. אז חובת תלמידים זה ספר שנכתב בצורה ישירה לתלמידים בישיבות, הוא מתייחס לזה שיש אנשים שעוזבים את הישיבות, יש כאלה שאין להם ברירה אלא לעזוב את הישיבות. אז זו השלכה ישירה של זו גם השלכה של המשבר הכלכלי. אז במקביל למשבר הכלכלי, שמוביל בעצם גם למשבר רוחני של עזיבת תלמידים של הישיבות, של קושי, של קושי להחזיק את הישיבות, גם הישיבת דעת משה גדלה מאוד. זה, למעשה זה מתחיל ככה שנה לפני זה. יש כתבה בעיתון שמתארת על שנוספו ספסלים בישיבה, ומהשלב הזה, מערך מ-1928, תפרש פי ח', ישיבת דעת משה שהתחילה כישיבה קטנה, ישיבה, הייתי אומר, ישיבה שמתאימה יותר לחסידות, לגודל של החסידות פייסטנה, שלא הייתה נחשבת ולא הייתה בפועל, חסידות גדולה מאוד. אז היא עוברת להיות ישיבה של 300 תלמידים פחות או יותר במהלך כל השנים ועד פרוץ המלחמה, וזה מספר גדול מאוד, הישיבה, מהישיבות החסידיות הגדולות אם לא הגדולה בוורשה. בספר קידוש השם שהוציא את הדברים מארכיון ריגלבלום שכתב שמעון הוברמן, אז שם מופיע, אחרי הדוח שהוא הכין, שמעון הוברמן הכין בשביל ארכיון עונג שבת, ארכיון של אימנואל ריגלבלום, אז הוא מתאר שם את הישיבות בוורשה, וישיבה דת משה, ישיבה 300 תלמידים, וישיבה בשורה הראשונה של הישיבות בוורשה. אז הישיבה גדלה מאוד, וכשהישיבה גדלה מאוד זה אומר שבפועל אדמור פיאסצ'נה מנהל ישיבה שפונה לציבור יותר גדול מאשר הציבור הקרוב אליו, תלמידיו וחסידיו. עכשיו, היה מקום אולי לחשוב שאנשים שמגיעים, שהוא אסף לעצמו הרבה תלמידים משאר המחסידויות וכדומה, אבל יש כמה וכמה מקורות שמוכיחים בצורה די ברורה שהישיבה נפתחה גם לציבור שלא היה, לא היה מגיע לישיבה לפני זה. ציבור אולי מבתים פחות, פחות דתיים, פחות שומרי תורה ומצוות, פחות אדוקים. אני אתן לזה, יש כתבה בעיתון ששומרת את זה במפורש, במפורש, שמתארת את את האנשים שמגיעים לישיבה, כולל אנשים שמגיעים לישיבה במקומות שהם אינם, מבתים שפחות דתיים. ודבר שני, זה בהשוואה, ואני אגיד זה ממש בקצרה, כי זה נושא לשיעור אחר, אבל יש לספר חובת תלמידים. ספר חובת תלמידים יצא ב-1932, כשהישיבה בעצם כבר גדולה ומבוססת. הישיבה כבר גדולה, יוצא הספר חובת תלמידים, שמיועד לתלמידי ישיבה. גם קודם על ידי הישיבה ופורסם על ידי הישיבה, ויצא לאור בסיוע ודחיפת הנהלת הישיבת דעת משה. לפני חובת תלמידים היה קונטרס שנקרא מאמר חינוכי לתלמידי הישיבה, שעסק בנושאים חלקם דומים מאוד לחובת תלמידים. הוא מאמר יותר קצר, מי שמחפש אותו נתפס בהתחלה בחובת תלמידים שנחמן גשי הדפיס אחרי השואה, אבל הוא מופיע בדרך המלך, בימינו בהוצאות בדרך המלך בסוף. האמר הזה, שהוא כתוב בסגנון דומה לחובת תלמידים, יש כמה שינויים, הוא קדום יותר, כי משפחת גשד עלתה לארץ לפני, אבל מהשוואה בין המאמר החינוכי, שהוא הייתי מעיז ואומר סוג של טיוטה לקראת, או סוג של מהדורה ראשונה לקראת הספר חובת תלמידים, אפשר לראות שינוי משמעותי, והשינוי הזה מלמד על שינוי למי מיועד הספר, למי מיועד הקונטרס, איזה תלמיד, במילים אחרות, איזה תלמיד הדמור בסטנה רואה מול העיניים. אז אני אעשה ככה, אני אנסה לקצר בזה, אבל יש במאמר חינוך, חובת תלמידים פותח כידוע, אשריך נער ישראל ואשריך חלקך, את התורה הוא השם ללמוד זכית, ולהיות בן שעשוע בן רחומו עלית, מלאכי עליון יקנוך אף יכירוך, כן, זאת אומרת, אשריך זכית להיות, ללמוד ולהיות בן שעשוע, ומלאכים מקנים בך, וכך גם פותח מאמר חינוכי, בלשון דומה, סוס תסיס בהשם, תגל נפשך בתורתו, את גודל אושריך זכור, והצלחתך הרבה לא תמיש מנגד עיניך, את תורת השם אתה לומד, וברצון ודעת אלוקים אתה הוגה, כן, גם פה אשריך אתה לומד תורה. פקח נעיניך, ראה, אני קורא ממאמר החינוכי, וראה את להקות המלאכים אשר סובבוך ובשברון לב יקנוך למור. ממש אותו דבר, אשריך, זכית ללמוד תורה, המלאכים מקנים בך, ואפי זה גם אומר, מי הוא הזוכה, שמלך מלכי המלאכים ילחש לו צפונה וילמד את תורתו, וגם שם הוא כותב דברים דומים, ואז מגיע האבל. והשינוי בין השני האבלים בעיניי הוא שינוי קריטי, כי בחובת התלמידים כתוב, אבל ידענו שלו ידעת בנפשך שאת התורה בלב ומוח התיאורים אתה לומד, וכו' וכו' וכו', כיוון לפני אב אתה מתחנן, היית יודע שאתה לומד את התורה בלב ומוח תיאורים, היית באמת מתחנן לפני אב, כי אז כולך נתרגשת, אבל כיוון שאת כל אלה בקרבך אין אתה מרגיש, ורק כנער בין הערים את עצמך אתה מכיר, ולא עוד, אלא שבשביל זה יש לפעמים, שגם הרצון ללמוד את תורת השם חסר לך, ולשמוע את כל עולות האזים. אדמור, בגלל שאתה לא מרגיש את זה, את ההרגשה שהתורה ולב ומוח תורים אתה לומד, ואת קרבת השם אתה מרגיש, וכו' וכו', כיוון שזה לא קיים, כיוון שאתה לא מרגיש את זה, אומר האדמור, אז אתה אפילו לפעמים, לפעמים אתה גם מרגיש את עצמך כמו סתם נער, וגם לפעמים אתה אפילו אין לך את הרצון ללמוד תורה. זאת אומרת, חובת התלמידים נכתב לתלמיד שאולי, או גם לתלמידים, שאפילו לא בטוחים שהם רוצים ללמוד, או לפעמים הם לא בטוחים שהם רוצים ללמוד. לא תמיד הם מרגישים את הרצון ואת הקרבת השם. הם בכלל לא בטוחים שהם הגיעו למקום הנכון, כן? לעומת זאת, מאמר חינוכי, המאמר החינוכי שנכתב כמה שנים לפני זה, אבל ידעתי בני ידעתי, אומר לנו פיאסט שנה, כי גם נפשך תערוב שתזכה לקבל בקרבך את הרואה החיים סופי, את הקדוש ברוך הוא. כן, אני יודע שאתה רוצה את זה. ולבך צמא עד בלי די, שראשך, לבך וכל לבריך היו מוכנים לשרת, שאתה ממש רוצה את זה, רק שאין אתה יודע את האמצעים המביאים לזה. ולו ידעת איפה לקנות אמצעי זה, אז גם את כל אשר לך נתת בעד הטוב האמיתי בזה. זאת אומרת, מה ידעת? אז במאמר החינוכי הוא אומר, אם היית יודע איך לעשות את זה, זאת אומרת, אתה נורא 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 רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה רק לא יודע איך עושים את זה. בוא, אני אספר לך. כן, אומר האדמו"ר וכותב מאמר. חינוכי לתלמידי ישיבה. לעומת זאת, בחובת תלמידים אומר, אני יודע שאתה בכלל לא יודע שאתה לומד בלב ומערכת הורים, ולמעשה אתה אפילו לא בטוח, אתה לא מרגיש את זה, ואתה אפילו לא בטוח שאתה רוצה ללמוד ולהאזין. והשינוי הדרמטי בין לפנות לתלמיד שרוצה מאוד, רק לא יודע איך, לבין לפנות לתלמיד שאפילו לא בטוח שהוא רוצה, זה משהו שהשתנה בין המאמר החינוכי לתלמידי הישיבה שנכתב בשנות ה-20 של המאה הקודמת, לבין חובת תלמידים שפורסם ב-1932. אז משהו השתנה, כן, בין המאמר החינוכי שנכתב לתלמידים שרוצים מאוד רק לא יודעים איך, לבין חובת תלמידים שנכתב כבר לאנשים, שאפילו, גם לתלמידים שאפילו לא בטוחים שהם רוצים. אם נחבר את זה להתרחבות הגדולה של הישיבה, אז נוכל לטעון או להבין שבעצם האדמו"ר פיאסצ'נה משנה את המיקוד למי הוא פונה. הישיבה שלו עצמה שינתה את המיקוד לה, הוא גדלה. לפני זה הוא עמד מול תלמידים מהחסידות שלו, או לפחות מקורבים, תלמידים שהם בעניין כבר, הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, רק ככה צריך ללמד אותם איך, והיה לה הרבה כמובן מה ללמד אותם, אבל הם כבר רצו, ואחרי כשהישיבה גדלה, לפתע יש כבר תלמידים שהם מרקעים שונים, ולא בטוח שהם רוצים, ועכשיו נדרש משהו אחר. אז אם כן, אנחנו רואים שהמשבר הכלכלי השפיע על הישיבה, על הישיבות, באופן הזה שהוא כמובן פגע בהכנסות של הישיבה ובישיבות וביכולת שלהם להתקיים. הוא גרם על זה שתלמידים עוזבים את הישיבות, דבר שמצטרף לתהליך עזיבת הדת שקורה בשנים האלה, אולי בלי קשר. ראינו גם שישיבת, זה דבר אחד המשבר הכלכלי, הדבר הנוסף זה שישיבת דעת משה גדלה מאוד בשנים האלה, בעצם נכנסת למשבר הכלכלי כשהיא גדולה ומצליחה לשמור על גודלה עד המלחמה. ודבר זה גרם למפגש של האדמו"ר עם תלמידים ואוכלוסיית תלמידים רחבה יותר, וכמו שראינו, השתנה המצב שתלמידים לא רק מאוד רוצים, אבל לא יודעים איך, והאדמו"ר, הישיבה באה להדריך אותם איך, אלא גם לא בטוחים בכלל שהם רוצים. בהמשך אנחנו נראה, אני אזכיר עוד שינוי שיש בין מאמר חינוכי לבין ספר חובת תלמידים, או עוד איזו תוספת שנוספה, משמעותית מאוד שנוספה בחובת תלמידים. אבל לפני זה אני רוצה שבוא נחבר את זה עכשיו לקטע שלמדנו פעם שעברה, וגם לקטעים נוספים מאותה תקופה. אז דבר ראשון, הקטע שראינו פעם שעברה, הקטע ממנו הגענו בעצם, באות יוטט, הוא נכנסתי כבר שנת 40 ימי חיי, והתחילו כבר ימי הירידה, התחילו ימי הירידה שלי, כבר התחיל להזדקן, ליבי ירה ויפחד. האדמו"ר פיאסצ'נה מתאר חוויה פנימית מאוד, חוויה אישית שלו, והוא, כמו שראינו פעם שעברה, משתף אותנו באותה חוויה, שממש באותם שנים, כן? שהישיבה גדלה, ושהמשבר הכלכלי מכה בעולם במלוא עוזו, וגם בעולם הישיבות ועולמו של האדמו"ר. האדמו"ר עובר טלטלה משמעותית מבחינתו. מבחינתו הגעתי כן, אני כאילו באמצע החיים שלי עכשיו, אני עכשיו לקראת הירידה, ואני עכשיו רוצה להתחזק ורוצה לעשות, כן, רוצה להתחיל לעבוד באופן רציני, אבל כבר עשיתי את זה במה, ובסוף הוא יוצא עם מסקנה שהוא רוצה כן, מה עוד נשאר לו? ללמוד יותר, אין מה ללמוד יותר, להתרחק עם את הבוצות, בדחת התיקון העצמי, כביכול אני בסדר, רק נשאר לי לתקן את עליות יהודי הזה. אז מה זה עליות היהודי הזה? משהו קורה שם באותה שנה, שגורם לאדמו"ר פיאסצ'נה לומר, אני צריך לעשות איזה שינוי. משהו, אני לא יכול להמשיך כרגיל, אני צריך לתקן משהו, ומשהו יסודי מאוד. בוא נחבר את זה לעוד קטע שכבר הזכרנו אותו, שגם, לפחות להערכתי, נכתב בשנים האלה. זה קטע שמופיע בחלק השלישי של צו וזירוז, חלק שבעצם לא מופיע בכתב היד במכונת כתיבה, אלא התווסף על ידי התלמידים בהדפסה, אז ככה, לפחות אני לא יודע מה המקור שלו, אבל השנה, לפחות להערכתי, אותה שנה, וראינו שם באות מבית, בצו וזרוז, אדמור פסטנה אומר, ריבונו של עולם, כמה ימי עבדך, מתי אשלם את חובי אשר ערבתי לנפשי, והבטחתי על להוציא מקרבה חיבורים וספרים אלו, דרכים, כללים, השגות, רעיונות ופשטים שיהרה עמהם, הספיקו 70, 80, 90 שנות עבודה להריק את רצון תקרה הנייה זו. לדמור פסטנה יש תוכנית, תוכנית סדורה, תוכנית משמעותית שהוא התחייב לעצמו לעשות כללים, חיבורים, ספרים, דרכים, כללים, השגות, רעיונות ופשטים. אנא השם ערך ימי, ימי וברך את עבודתי, עד שמכל עבודה מועטת יצא עבודה רבה. מכל רשימת עתי יפית עניינים שונים. דוד המלך התפעל על תעלני בחצי ימי, לא בחצי ימים, רק בחצי ימי הימים שלי, לפי עבודתי וחובתי שעליי לשלם לנפשי. כן, יש לי התחייבות ואני לא רוצה לעזוב את העולם לפני שאני מצליח, כן, שאני מצליח לעשות רק חצי מהדברים. אני חושב לפחות שזה מרמז למחצית החיים, ואם זה נכון, אז במידה מסוימת, יש פה סוג של פתרון. אז הפתרון הוא סוג של כיוון פעולה. זה מתחזק עוד יותר אם מסתכלים על עוד נוספת בחלק השלישי בצו וזירוז, שהיא האות ממחת. האות ממחת זה מוצאי שבת, כך כתוב, מוצאי שבת קודש, א' דסליחות, ת' ר' פ' ת'. כן, אז אז זה אומר ככה, או לא יודע, או סוף שנת תרפ"ט, או ערב שנת תרפ"ט, ויש פה דברים שאפשר ככה להחליק אותם, אבל יש פה דברים משבריים. נלעיתי דבר אל בני האדם ולהכריז להם ששם אלוקים, כן, התעייפתי מזה, או נמאס לי מזה, לא יודע, קורא אני הלא, כן, זה, אני כבר מותש מזה. הלא השם לנגדיכם, ואף אם מעשיכם מחשבתכם, כבוד גושתו נגלה, ובכל עולמכם, עולמו של הקדוש ברוך הוא. אבל, אז, כשהוא קורא להם את זה, מה הם עושים? מסתירים את ראשם וכל עצמותיהם בהם, ולא ישמעו לי. בתוכיותם ובנסיבותם הוא מלא אף נראה, ומלאים על עוד שווה וגשם, כן, אז הוא אומר, באמת הקדוש ברוך הוא איתם, אבל הם סתם אומרים שזה לא, צועק אני, שימו את דבר השם, איך להתנהג בכל תנועות נפשכם וגופכם אשר לפני השם, אבל תחו בהבל שהלילו עיניהם, ובגשם שבדעו ליבותם, הם ממציאים לעצמם שיש גשמיות ויש הבל, כבר ניחר גרוני, נחלשו רעיונותיי, מובחרי הסתכלויות נפשי כמעט נדהמו, ועומד אני להשתתק וליפול חס ושלום. דברים מבהילים, האדמו"ר אומר, אני מנסה ואני קורא להם, תראו את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, הם פשוט לא מחליטים או מדמיינים שהם פשוט לא יכולים לראות ולא רואים. שבתי בליל שבת קודש מן השולחן, נלעיתי ואין שומע לי, ובסוף הוא מחליט לדבר אל העולם. כן, וכאילו קראתי לו שמע ישראל, כאילו כל העולם נזדעזע, תאיר את מיקודך, וזה מפה דברים שגם מזכירים דברים שראינו בעבר, על שאדמור דיבר על התפילה ועל הפנייה שבן אדם ללכת אל היער ולפנות לקדוש ברוך הוא. ולהתפלל ביחד עם היער, ביחד עם דברים בחוץ, אז הוא אדמור פסטנה מתאר חוויה של משבר, חוויה שבה הוא מדבר אל אנשים, והם פשוט לא מקשיבים, זה העוד שבחרו לפחות לסיים איתה את הצו הזירוז הנתפס. אז אם אני מחבר את הדברים, אז בעצם אדמור פסטנה מגיע לשנת 40 לחייו, בתודעה משברית אישית, שבה הוא מרגיש באופן אישי שהוא מחליך, צריך להתחזק עכשיו, כי הנה מגיעים עוד רגע ימי הירידה שלי, מתי אני לא אעשה, אם אני לא עכשיו ומתי. ומה אני שאני עוד לעשות? אני צריך לעבוד על הנשמה, על הנשמה שלי, פשוט להיות יהודי. אני רוצה, כן, אני רוצה, אני מעטה להתגייר, שפה הוא לא כך מסביר מה זה אומר, אפשר לחשוב על כל מיני אפשרויות. ובאותה תקופה, בסליחות, בתף רש פי תת, האדמור פסטנה מדבר על זה שהוא מדבר לאנשים והם פשוט לא מקשיבים, שהוא מנסה והוא מרגיש שהוא כמעט משתתק, ובאותה שנה, אולי, או אני מציע, הוא מדבר על התוכנית שלו לכתוב את הכתבים וחיבורים וכללים. ואם אני מחבר את כל הדברים האלה ביחד, אז האדמור פסטנה מגיע לאיזשהו מבוי סתום מבחינתו. זאת אומרת, כן, לדמיין את הדמות הפלאית של האדמור פסטנה, שגדלה מגיל אפס עם תודעת שליחות לעולם, ועם עוצמה רוחנית ויכולות ועבודת השם ברמה הגבוהה ביותר. וכשהוא מקים חסידות, מוביל חסידות חצר ומקים ישיבה, והכיוון שלו הוא כיוון איך לתת לאנשים, איך לתת לתלמידים את ה דרך לעשות את מה שהם מאוד רוצים. ופתאום הוא מגלה שאנשים, או נגיד, הוא מכיר יותר ויותר שאנשים לא רק לא יודעים איך לעשות את מה שאדמו"ר בסדנה זכה ללמוד ולקיים בעצמו ולחוות בעבודת השם שלו, אלא גם הם לא בטוח שהם רוצים, או הם מדמיינים שהם לא רוצים, כן? והם מספרים לעצמם סיפורים, והם בכלל לא בטוחים שהם שם. ואנחנו רואים את זה בקטע שקראנו עכשיו, בצו וזירוז ומחטא, שהם בכלל אנשים, הוא מדבר וכבר כואב לו הגרון, ואנשים לא מקשיבים, ואנחנו רואים את זה בחובה, ראינו את זה בחובה התלמידים, שהוא מדבר על זה שהתלמיד אפילו לא בטוח שהוא רוצה, שלא בטוח שהוא בכלל רוצה ללמוד תורה. והאדמו"ר בסדנה רוצה להתגייר במובן הזה שהוא רוצה למצוא דרך חדשה, או דרך לדייק את הדרך שלו, כדי שהוא יוכל להצליח לגעת ולהשפיע ולעזור גם לא רק למי שרוצה ולא יודע איך לתת לו דרך, אלא גם למי שלא בטוח שהוא רוצה בכלל. ופה מגיעה התוכנית של אדמו"ר פיאסצ'נה, לכתוב חיבורים, ספרים, כללים. פה נכנס ספר חובת תלמידים, שספר שהופץ ברבים באותם שנים, ועד היום ברוך השם לומדים ממנו, והישיבה נפתחת לתלמידים שהם מעבר, רק לתלמידים שהם כבר בפנים ורוצים. והמהלך הזה שבו אדמו"ר פיאסצ'נה פותח את השורות ומחליט, או מעמיק את הכיוון של התורה, שהדרך חיים, הדרך שאדמו"ר פיאסצ'נה מוביל בעולם, היא דרך שהוא מביא אותה גם לאנשים שאפילו לא בטוח שהם רוצים בכלל לעבוד השם ולהתקרב אליו. הם לא בטוחים בזה עדיין, ואדמו"ר פיאסצ'נה יעזור להם לגלות את היכולת שלהם לעשות את זה. והדגש, ואז פה נכנס עיקרון שלא הופיע במאמר חינוכי, וכן הופיע בחובת תלמידים. זאת אומרת, עוד עיקרון שאפשר לומר שאדמו"ר פיאסצ'נה בעצם הכניס אותו לקדמת הבמה באותם שנים, והרעיון הוא שעיקר המחנך של האדם הוא האדם עצמו. עיקרון שכבר דיברנו עליו פה בצו וזירוז, ואני חושב שזה עיקרון יסודי אצל אדמו"ר פיאסצ'נה בכל השנים הללו, אבל בחובת תלמידים הוא פתאום שם אותו על השולחן, והופך אותו להיות עיקרון מרכזי ביותר בדרך, והוא אומר לתלמיד, אתה תזכור, אתה אחראי על עצמך, בסוף אתה המחנך של עצמך, אני פה רק בשביל לעזור לך. והדרך הזאת היא שמעצימה מאוד ומחזקת מאוד את התלמיד, ואומרת לו, אתה לא בטוח בכלל שאתה רוצה להתקרב, אז מה הפתרון לזה? אז יכול להיות שהפתרון מישהו אחר אומר, אז בוא נדחוף אותך לשם, בוא נכריח אותך לשם, אבל אומר, אדמו"ר פיאסצ'נה, זה לא עובד. ולא זה לא עובד, זה גם לא כך אמיתי. כי האמת היא שהוא מסוגל לזה, זה שהוא לא בטוח, זה שהוא לא יודע, זה חבל, בוא צריך לעזור לו, אבל לעזור לו לגלות שהוא מסוגל, לעזור לו לגלות שהוא יכול, לעזור לו לגלות שהוא אחראי על עצמו, הקדוש ברוך הוא ברא בו נשמה. והוא יכול לעבוד, ואנחנו יכולים, כן, לעבוד ולהצליח ולהתקדם ולעשות דברים, גם אם אנחנו אפילו לא כל כך בטוחים שאנחנו מסוגלים לזה, ואולי אפילו לא בטוחים שאנחנו רוצים לזה. ואחד הדרכים שאדמו"ר פיאסצ'נה בוחר בה, זה הדרך של כתיבת הספרים והכללים. ובעצם עד אותה שנה אדמו"ר פיאסצ'נה לא מפרסם שום דבר. יכול להיות שיש חלק מהדברים היו כתובים, יכול להיות שחלק מהדברים לא היו כתובים, אבל, או איזשהו טיוטות, אבל בעצם חוץ ממה שאנחנו יודעים, את הדברים מדרך המלך, שהוא כבר העביר, זאת אומרת, שיחות שהוא כבר העביר, אבל אדמו"ר פיאסצ'נה לא מפרסם ספר, בטח לא ספר מסודר, וב-1932 הוא מפרסם, בתפריש צדי ב' הוא מפרסם את חובת התלמידים. זאת אומרת, אחרי הפרי הראשון והמשמעותי והיסודי של אותה תודעת משבר, ושל אותה, אולי אותה שינוי, אותו שינוי בהבנה ובתפיסה של אדמו"ר פיאסצ'נה, שמחליט או מבין או מעמיק את הכיוון שבו הוא אומר, אני לא רק מדבר למי שכבר רוצה, אלא אני מדבר גם לאנשים שלא בטוח שרוצים. והכיוון הזה מגיע בחובת תלמידים, ככה הוא הפרי הראשון והמשמעותי והיסודי לאותו דבר. והוא גם אחרי זה ממשיך הלאה בהכשרת האברכים ובחובת האברכים שהאדמו"ר רצה לכתוב, ואני חושב שהוא גם בא לידי ביטוי בפעילות של אדמו"ר פיאסצ'נה במהלך השואה עצמה. אז בעצם יצא לנו שהמשבר הכלכלי שפוגע בכל הישיבות באופן כללי ובהכנסה, וגם בישיבת דעת משה של אדמו"ר פיאסצ'נה, במקביל לעזיבת התלמידים, עזיבה שיש עזיבה של תלמידים את הישיבות, ומשבר עזיבת הדת באופן כללי, משבר רוחני באופן כללי. ובמקביל, זה אבן אחת, כן, זה דבר יסוד אחד. משבר כלכלי שמשפיע על עזיבת תלמידים, שמשפיע על הלחץ שיש קיים על הישיבות. אבן שנייה, זה הישיבה שלנו פייסטנה מתרחבת מאוד. ממש ככה בערב וערב המשבר הכלכלי, כבר בדף חשפי חד ב-1928, ומגיעים גם הישיבה גדלה, והיא נהייתה ישיבה משמעותית, והנוער בסדנה עוסק בהמון, ומתעסק גם מהלכה הכלכלית וגם מבחינה חינוכית ולימודית וכו', ותיאורים מדהימים על איך הוא דאג לישיבה ואיך הוא דאג לתלמידי הישיבה. אז ההתרחבות של הישיבה שמתרחבת גם לתלמידים שאינם בהכרח מגיעים מבתים דתיים, כפי שאנחנו רואים גם במה שראינו בהשוואה בין המאמר חינוכי לבין חובת תלמידים, שמדבר על תלמידים שלא בטוח שרוצים. אז המשבר הכלכלי, התרחבות של הישיבה והתהליכים האישיים הנפשיים שאדמור פייסטנה עובר, הגעתי לשנת 40 לחיי, אני מגיע למצב שבו אני מדבר ואנשים מקשיבים לי, ומוביל את אדמור פייסטנה לעליית מדרגה או להתרחבות, ומניעים אותו לפעילות. וההנאה של אדמור פייסטנה כדרכו, שכשיש משבר יש קושי, זה הנאה לפעילות, יוצר לנו גם בפועל ספרים שהוא מתחיל לכתוב, את חובת התלמידים שהוא כתב, אבל גם ספרים נוספים שהוא פעל בעקבות זה לכתוב, ובעצם יותר מזה כללים ודרכים בשביל לעזור ולתת לאנשים מדרגות ודרך להגיע מהרי מקום הזה שבו אתה בכלל בטוח שאתה רוצה, ועד למקום שבו אתה עובד הקדוש ברוך הוא באופן אינטנסיבי ומלא הכי שאפשר. וגם אולי זה גם נתן פיתוח לתפיסות החינוכיות של אדמו"ר פייסטנה, ובראשם שעיקר המחנך של האדם הוא האדם עצמו, שבן אדם כל אחד יכול ומסוגל וצריך לקחת אחריות ולחנך ולתפוס את עצמו. ואני חושב, אם נחזור לקטע שלנו, שממנו הגענו שבוע, פעם שעברה, באות יוטט, אז אני פשוט רוצה, אני מעטה להתגייר ולהיות מעטה יהודי. ואדמור אומר, אני הגעתי למקום שבו אני מרגיש שאני צריך לעשות איזה שינוי יסודי. והשינוי היסודי פה הוא לתת ולהסתכל לכל יהודי ולכל אחד ואחד בעיניים, כל אחד מהם ישראל, ולומר לו, אתה מסוגל, אתה יכול להתגייר, אתה יכול להיות יהודי. אני מאחל לנו שנזכה לראות בעצמנו, בכל אחד ואחד גם וגם בעצמנו, את מה שאדמור פייסטנה ראה גם בנו, שאנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים, ונזכה שמשברים וקשיים שאנחנו עוברים ושינויים בעולם יובילו אותנו לעשייה ולפריחה ולהתפתחות, ונזכה לצעוד בדרכו ובשביל שהתווה לנו האדמור מפייסטנה.